בעצם ייחוד חודשה ויחוד שכינתה, ובחילו, ורחימו, ורחימו בחילו ומחדה, אותיות יוסקה, באותיות דווקי וחודשים שם כל ישראל. תיקון חד וחמשים, תיקון 51. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מהי את אלא הכי וכמו קדמאין, כל אתין לריבויה, ודע את אורייתא כלילה מאלף ועד תו, ובא יתבריאו שמיה והראה. פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יש לשאול מהי את, למה הוא צריך לומר את המילה את. הוא משיב אלא הכי הוקמו קדמאים, אלא כך פירשו הראשונים במסכת פסחים, דף כ"ב עמוד ב', כל אתין לריבויה, כל מקום שכתוב את, בא לרבות. לא. ראשונים זה בערך לפני 1,000 שנה. כן. ודע את, וזה בא לרבות מילת את. הוראית כלילה מאלף ועד תו. את התורה כלולה מאלף ועד תו. ובא יתבריאו שמיה והראה, שבכף בית אותיות התורה נבראו השמיים והארץ. אתם יכולים להוסיף את ה... לכן בכף בית אותיות התורה נבראה הארץ. לכן כתיב את השמיים ואת הארץ. כלומר, יש כאן בעייתיות במינוח, כיוון שהמילה את אינה נפרכת בעצם. היה אפשר לומר בראשית ברא אלוהים השמיים והארץ. או שמיים וארץ, כן. אבל אנחנו רוצים את השמיים, עם הידיעה. אנחנו מדברים על שמיים מיוחדים. כן, השמיים והארץ. מה זה את ואת? אז כאן יש ריבוי. מה זה הריבוי הזה? יחד עם השמיים והארץ יש מנגנונים גנוזים שאנחנו צריכים לפענח אותם. צריך להוציא אותם מן ההסתר לגילוי, וחז"ל אומרים שזה בעצם כל האותיות. האותיות זה הריבוי, מאלף ועד תו. שהאותיות האלה לא רק מדברות על האותיות, עוסקות באותיות עצמן, אלא בכל הצירופים האפשריים.
אם אני אשב פסיק אחרי העת,
כאילו העת
זה גם
זה. כן, אבל אנחנו, זה בדיוק זה. זאת אומרת שיש יחד עם השמיים והארץ, הרי עת זה עם, נכון? בעברית. יחד עם זה אתה צריך להבין שיש את כל המכלול. במילים אחרות, השמיים והארץ זה לא מה שאתה חושב, זה כל מה שאפשר להיות, כולל הכל. ועם מה? בדרך מה? דרך כף בית אותיות. כלומר, דרך כף בית אותיות נבראו השמיים, דרך כף בית אותיות נבראה הארץ, ובשביל מה אני צריך את כל השילובים האלה? כי כל הצירופים שיש בכף בית אותיות, כן, נדרשו כדי לברוא את כל מה שאני מכנה שמיים, וכל הצירופים של כף בית אותיות של לשון הקודש הוצרכו והשתמשנו בהם כדי לברוא את הארץ. לפי זה, צירוף הנדרש לאל הוא בית ראשית, שתי ראשיתות, ושיעור הכתוב הוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. דהיינו בתורה התלולה מאלף ועתיו, שנקראת ראשית, לכן בראשית ולא בראשונה, באמצעות ראשית, וכאן התורה היא הראשית, בעזרת התורה, באמצעות התורה, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
אם דרשנו על העת הראשון,
כן, נכון, אבל עכשיו החידוש הוא הבראשית. כלומר, גם כאן יש בעיה סמנטית, שהרי אי אפשר לומר בראשית ברא, זה לא עובד ביחד. בראשית הבריאה, בראשית הקיץ, בראשית החורף, אין דבר כזה בראשית ברא. אלא אם כן אתה חושב שבראשית זה שם של מישהו, זה תיאור של מישהו. וזה בדיוק מה שאומרים כאן חז"ל, בראשית, באמצעות מי שנקרא ראשית. מי נקרא ראשית? על הרבה אלמנטים, ביניהם התורה וישראל. מה? זה, כמובן שזה האותיות, אבל לא רק האותיות כפי שאתה רואה אותן היום, אלא צירופי האותיות. כל הבניין הפנימי של האות לפני שעות הופכת להיות אות ממשית, מוחשית. הדיבור, כמובן שמטפל באותיות, עוסק באותיות, אבל יש כאן מימד הרבה יותר רחב מאשר הציור של האות. אפשר לומר שזה סימנים אלוהיים, כן, של חיתוך קולות. טוב, מה אנחנו רואים מהדבר הזה? שיש כאן פסוק ראשון שפותח את התורה שאומר דרשני. אנחנו לא יכולים לקרוא את הפסוק הזה שבהתחלה אלוהים ברא את השמיים והארץ. אנחנו מיד נפגשים כאן עם בעייתיות של בניין של פסוק שבעברית הוא לא עומד, לא עובר מסך. אז אני חייב עכשיו לדרוש את כל הפסוק הזה, כיוון שיש לי בעייתיות, וכיוון שרבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, דורש את כל התיקונים האלה על המילה בראשית, והוא חייב עכשיו ללכת קצת יותר הלאה ולראות מה נברא, מה זה הבראשית הזה, האם בראשית זה התחלה? ואנחנו כבר רואים שזה לא התחלה, שיש כל מיני צירופים במילה הזאת. וכאן יש בעצם כינוי חדש לבראשית, שזה בעצם התורה. התורה שכלולה מאלף ועד תו שנקראת ראשית. ועוד, מה שאומר רש"י בבראשית, שכל תולדות השמיים והארץ נבראו ביום ראשון. וכל אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו. הוא שכתוב את השמיים לרבות תולדותיהם. זאת אומרת שרש"י מוסיף עכשיו רובד, רש"י מן הראשונים, אומר שזה בעצם לא רק הדבר עצמו, אלא כל התולדות שיצאו מאותו דבר. ואותו דבר ביחס לארץ. הארץ ותולדותיה. מה מולידים השמיים ומה מולידה הארץ. כל זה כלול בעניין הזה, חוץ מעצם העובדה שהתולדות כבר נבראו ביום הראשון. זאת אומרת, הכל היה כבר, הכל נברא. אז מה קרה במשך ששת הימים האחרים? שאלה, נכון? כאן יש לנו חידוש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הכל כבר נברא. השמיים וכל תולדותיהם, הארץ וכל תולדותיהם, תולדותיה. אז מה, מה, מה זה כל השאר? בגלל זה אנחנו צריכים ממש להעמיק בנושא ולראות מה קורה כאן. ועוד יש לדרוש מה שכתוב, את השמיים, הנה שמיים דה קוצ'ה בריחות. עכשיו בכלל אנחנו מרחיבים את כל הרעיון, ורבי שמעון אומר, זכותו תגן עלינו אמן, שהשמיים זה בעצם הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, דהיינו התפארת הנקרא שמיים. עכשיו, מה זה הקדוש ברוך הוא בתורת הקבלה? זה לא אין סוף ברוך הוא, אלא זה זעיר אנפין. זאת אומרת שכשאנחנו עוסקים בשמיים, אומר לנו רשב"י שבראשית ברא אלוהים את השמיים, בעצם נבראו שש ספירות של התפארת. חסד גבורה תפארת, נצח עוד ויסוד. הנה, זה מה שנברא. זה נקרא שמיים. כל זה נקרא שמיים. בסדר? וכמובן, מה זה הארץ? המלכות. אז אנחנו עכשיו ניגשים כבר למקום אחר, למדרגה אחרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא שש מדרגות. זה השביעי. לכן דרשנו כמה פעמים שלא כתוב בתורה בשום מקום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, אלא שהוא ברא שש מדרגות. כי ששת ימים עשה. הנה, ואחרי זה את הארץ. לכן הדא ובכתיב, זה שכתוב ואתה תשמע השמיים, שהכוונה שישמע הקדוש ברוך הוא הנקרא שמיים את תפילות ישראל. ואת ומילת את בא לרבות בת זוגה, עימה, את המלכות, שהיא בת זוגו של זעיר אנפין הנקרא שמיים. הנה בת זוגו של השמיים, והוא שורש המלכות הדבוקה בתפארת לעד לעולם. זאת אומרת שהמלכות שסידרנו כאן קשורה במהותה, כיוון שמאיש לוקח הזאת. אז המלכות, איפה השורש שלה? כאן. ויתר דיוק באתרה של היסוד פה. אבל לא חשוב, היא קשורה לתפארת.
אבל היא מגבילה לשבת.
כל החיים שלה, מה?
היא מגבילה לשבת.
נו. מה זה מה?
רק פעם משם, ששבעות.
אמרנו כבר ששבת זה חוכמה. נכון? שבת קודש. שהיא מופיעה במלכות, זה משהו אחר. כי כל דבר שבקדושה, אף על פי שהוסר ממקומו, שורשו נשאר תמיד במקום שהיה בו. זאת אומרת שהמלכות יצאה ועכשיו היא פרצו בפני עצמו, אבל השורש שלה תמיד קיים. לא יכול להיות שאני מנותק משורשי. למשל, הנשמה שלנו, שירדה והתלבשה בגוף, אל תחשבו שהיא נותקה ממקורה. אם היינו יכולים ומסוגלים לראות, היינו רואים קו מחבר בין הנשמה שבתוך גופי ובין שורשה. והקו הזה אף פעם לא נגמר. אף פעם לא נעלם. כן, מעל לראשי האנשים יש צינור שמחבר אותו עד לשורש נשמתו. את זה אמורים לראות. את זה אמורים לראות כל הזמן. בעלי החיים רואים את זה. כלב רואה את זה אצל בן אדם, ולכן הוא פוחד ממנו. במקרה טוב. במקרה הלא טוב, או פחות טוב, אז האור הזה קצת עמום, ואז הכלב לא מזהה שיש מולו בן אדם. אבל אם הוא היה מזהה שזה בן אדם, הוא לא היה מתקרב. חיה אמורה לפחד מבן אדם. היום זה הפוך, נכון? חיה לא מתקרבת לבן אדם. חיה מתקרבת לבן אדם כשהאדם הזה איבד את הכוח המחבר הזה. לא שהוא הלך, אבל הוא לא נראה. ברגע שהוא לא נראה, זאת אומרת שהאדם הזה לא מפתח ממש את הקשר שלו עם העיונים. אבל הקו הזה נמצא. לעולם, תמיד קשור למקורו. אותו דבר המלכות. המלכות תמיד, גם אם היא יפרסו בפני עצמה, היא חייבת להיות קשורה לשמיים. איך אפשר לקרוא לשמיים האלה? תורה. נכון, תורה מן השמיים. והמלכות זה המלכות. לכן צריך לחבר תורה ומלכות. אסור לנתק את התורה מהמלכות. התורה היא חלק. המלכות היא חלק מהתורה. אין דבר כזה תורה בלי מלכות, ואין דבר כזה מלכות בלי תורה. כן, לא יפה עשיתם. שתורתי זכרתם, ומלכותי לא זכרתם. צדיקי הדורות. ומה שכתוב ואת דעת צדיק הוא בת זוגה. זה היסוד ובת זוגו. עכשיו אנחנו נכנסים לרזולוציה יותר, כן, ממוקדת. עכשיו אנחנו מבינים שזה בעצם עצרת היסוד שהפכה להיות בסופו של דבר פרצוף בפני עצמו. דהיינו, הוו הוא היסוד. כל שש הספירות הללו זה וו אחת גדולה. כן, ופה זה הה. של י' כו'. אז זה היסוד, ומילת את בא לרבות את שורש המלכות שבעצרת היסוד. הנה העת. הדבוקה עם היסוד לעד לעולם. גם אם היא עכשיו פרצוף, אתה רואה אותה למטה, אתה לא יודע איפה היא תמיד קשורה לשם, ואסור לך, אתה, תנתק אותה. כשם ייחוד, קושה וריחו ושכינתה, כל הזמן, כל הזמן, לפני שאנחנו פותחים שום דבר. כמו שכתוב, ועץ חיים. לכן גם אנחנו, כשאנחנו נוטלים את הלולב ואת מיניו, אסור לנו בשום פנים ואופן להפריד הלולב ומיניו מן האתרוג. או האתרוג מן הלולב ומיניו. כל הזמן להחזיק את האתרוג ביד שמאל, את הלולב ואת המינים האחרים ביד ימין, וכל הזמן לחבר ביניהם. תסתדר מה שאתה רוצה עם השיזור שלך, עם המחזור שלך. אלה לא צריכים להתנתק לעולם. ומה שכתוב, כן, הארץ היא הנוקבה דזירן פין עצמה. זאת הארץ בה הידיעה. השמיים בה הידיעה. הארץ בה הידיעה. מנה דכולהו, שהיא הכלי לקבל את כל האורות העליונים. כי כל פעולות של זעירנפין יוצאות לפועל על ידה. היא מוציאה לפועל את כל מה שגנוז בזעירנפין. להפקה בה זרעין ואיבין. להוציא בה ועל ידה נשמות קטנות של המון עם הנקראות זרעים. ונשמות גדולות של הצדיקים הנקראות פירות. יש לנו זרעים ויש לנו פירות. זרעים זה אנשים קטנים, פירות זה צדיקים. כל זה יוצא מאותו חיבור בין זעירנפין ובין המלכות שמוציאה לפועל. ורזה דמילה, וסוד הדבר נרמז במה שכתוב, וכל שיח הצדה, כלומר, מי זה שיח הצדה? הוא היסוד, שיח של הצדה, מלכות, תרם יהיה בארץ. וגומר, תרם יתייחד עם המלכות הנקראת ארץ, המוכנה להריץ פירותיה, כדי מפרש לעלת. כן, אז יש זמנים שהזיווג בהם נכון ובריא, ויש זמנים שאסור להתייחד. לכן צריך לכבד את אותם זמנים, וזה מה שנאמר, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. למה? מה המשך הפסוק? מה זה וגומר? וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. למה? יפה. כי אין אדם עדיין שיעבוד את האדמה. כלומר, אין חיבור, אין זיווג. במילים אחרות, אתה רוצה לגלות פירות? עכשיו, יש לנו גם חידוש בשבילנו. מי שרוצה שהתורה שלו תגדל ותניב פירות, חייב לחבר את תורתו למלכות. אם תורתו אינה מחוברת למלכות, הרי שהתפארת אינה יכולה להוליד שום דבר, אז איך הוא יחדש בתורה חידושים? אתם מבינים מה אני אומר פה? זה מפחיד. זאת אומרת שאדם שהוא דתי, אבל אין לו את הבחינה הלאומית, הוא לא יכול באמת לחדש. כי אין פירות, כי אין זיווגים. זה זרע לבטלה. זה זכר בלי נקבה, חס וחלילה. צריך מאוד מאוד להיזהר. כך שבכלל לא ייתכן, למשל, על אחת כמה וכמה, אדם שקורא לעצמו מקובל, שלא מחובר למלכות ישראל, אין דבר כזה. לא נמצא בעולם, אין חיה כזאת, מקובל שאינו מלכותי. אז תקרא לו, אז קוראים לו, אז מה? אם אין לו את הבחינה הזאת, זה לא אמיתי. עכשיו, אתם מבינים את הקשר של רבי שמעון למלכות ישראל, ולמה הוא נאבק כל כך כדי להקים מדינה. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר ברי, אומר לו, ברי, בני, חביבי, רזה אילה הכה, סוד גדול יש כאן, בפסוקים שקראנו, כי אף על גב דחולה התברי ויתקן בשמה דיות כבקה, אף על פי שהכל נברא ונתקן בשם הוויה, דהיינו כל ארבעה עולמות, מראש עולם האסילות עד סוף עולם העשייה, נבראו ונתקנו על ידי ארבע אותיות שם יות כבקה. וכן ארבעה פרצופים של אבא ואמא, זכר ונקבה, נתקנו על ידי ארבע אותיות של שם י' כבפקה. ועינון שהם נרמזים במה שכתוב את השמיים ואת הארץ. הוא מפרש, ורזה דמילה וסוד הדבר הוא כי י' כבשמיים, י' כהם אבא ואמא, משפיעים את המוחים בשמיים, ובפקה בארץ. הדא הוא דכתיב, כן, בפקה בארץ, כל וב של זירנפין משפיע את עוד ה, שהם סוד ה גבורות במלכות הנקראת ארץ. אז מה זה י' כ' ו' כ'? אבא אמא, בן ובת, משפחה. כי היא נבנית על ידי הגבורות. המלכות חייבת להיבנות כלי על ידי הגבורות. אז החמש גבורות ניצנות בה, ממי? ממנו. הרי היא יצאה ממנו. אז הוא בונה אותה. חמש גבורות, ואחרי זה משפיע בתוכה חמישה חסדים. ואז היא הופכת להיות בעלת עשר ספירות. ובפרט ביותה אחור באחור עמו. כן? שהיא נמצאת אחור באחור, מדרגה תחתונה או אחוריים, עדה ודכתיב זה שכתוב יסמכו השמיים, כן, אותיות יודקה, משפיעים בזעיר אנפין הנקרא שמיים, ותגל הארץ ופקה. כי אות וב שזעיר אנפין משפיעה, כן, חמש גבורות במלכות הנקראת ארץ. זה השמחה הגדולה, יסמכו השמיים ותגל הארץ. אם לא כך, אין שמחה ואין גילה. כן, להזכירכם ששמחה וגילה זה שתי בחינות שמופיעות בחתונה. תחת החופה. למה? כי זה חיבור בין שמיים וארץ גם כן העיוני, באותו זמן. הוא מסיק דברה ואומר, אם כל דד יכולה התקן בארבעת ון, אם כל זה שכל העולמות וכל הפרצופים כבר נתקנו בארבע אותיות השם הוויה, לנחית נביאו מלעלה על זרעין ואיבין, לא ירד השפע מלמעלה על זון, כדי להחזירם פנים בפנים, בשביל להוליד את הנשמות הנקראות זרעין ופירות, בעינון שיח השדה ואיו צדיק, שהן נבראות על ידי שיח השדה, והוא שהוא היסוד הנקרא צדיק כדלהלן, ועשב השדה דהיו עמודה דאמצעיתה, על ידי התפארת שבעמוד האמצעי כדלהלן, ולמה זה לא יעשה את הפירות האלה? ולמה? לא ירד השפע עליהם? כמו שכתוב, כי לא ימתיר השם אלוהים על הארץ. בגין דה אדם, הנה, זה המשך הפסוק שחיפשנו קודם. למה אין את החיבור הזה? למה השפע לא מתגלה? כי אדם לא נמצא. לפי שעדיין לא היה אדם שיעלה את המן וימשיך את המוחים באבא לצורך הייחוד של זון. זאת אומרת, אם האדם, ישראל, נקראו אדם, עין, אם עדיין לא הופיע עם ישראל בעולם, אין חיבור בין העולמות. כן, מפחיד. בלי ישראל בעולם, העולם מתייבש. האדם זה ישראל. אתם קרויים אדם. ואין אומות העולם קרויות אדם. מה זה והאדם עין? עם ישראל מעלה מן, זאת הפונקציה שלנו. דרכנו יורד השפע האלוהי לעולם. אנחנו מחברי שמיים וארץ. ואז יש י' כ' ו' כ', שהוא שם מה? שבחוכמה שמספרו אדם. כלומר, אנחנו חייבים לגלות בעולמנו את השם הזה, שם מה? שזה בעצם הגאולה, שזה חיבור זכר ונקבה. מתי עשינו את הדבר הזה בהיסטוריה? כשהגענו להר סיני. הרי כתוב, אילו קרבנו השם להר סיני ואפילו לא נתן לנו את התורה, דיינו. אז מה עשינו שם? זאת אומרת שעצם זה שהתקרבנו כבר להר סיני, שהיינו בהר סיני כאיש אחד בלב אחד, זה כבר הוליד את הזיווג הגדול שנקרא שמה של הגאולה. כמה ימים זה לעומר, ראש חודש סיוון של מתן תורה? ארבעים וחמש, שמה. מתי הגענו להר סיני? בראש חודש סיוון. אתם איתי או שאתם באוויר? כן, זאת אומרת שיש...
זה לא של סיני, זה לא סיני להישאר בסיני ולמור בסיפור שם, זה לא דייני. זה דייני ביחד לאיפה שבאתי, כן.
אתה לא הבנת בכלל מה אמרתי. לא דיברתי על מתן תורה בכלל. דיברתי על קרבה להר סיני, בראש חודש. מתן תורה זה בו"ו זין. אני מדבר על ראש חודש. לא צריך אפילו תורה. עצם זה שהתקרבתי למקום שנקרא סיני, דיינו. מה זאת אומרת? כי סיני זה לא מקום, סיני זה עולם הבא. ברגע שהתקרבתי לעולם הבא וקרבתי את העולם הבא לעולם הזה, דיינו. איך עשיתי את הדבר הזה? אז קרה משהו בראש חודש סיוון. לכן זה בעצם תמיד 45 יום לעומר, שזה שם הגאולה. שם מה? אדם. וזה נקרא לעבוד את האדמה. עכשיו אתם מבינים מה הקשר של הר סיני לשמיטה. זה עבודת האדמה. שואלים חכמים, מה העניין שמיצה, שמיצה אצל הר סיני? הנה, זה העניין. ברגע שהתקרבת להר סיני, לא כתוב למתן תורה, תשימו לב, להר סיני. אני חוזר, מתי הגענו להר סיני? חודש חודש, לא במתן תורה. במתן תורה היינו כבר כמה ימים שם. בסדר? אז למה חסר ישראל? מה עושה ישראל בעצם? כשהוא מתקרב להר סיני, מה זה שעם ישראל התקרב להר סיני, היה בהר סיני, למרגלות ההר בראש חודש? מה זה אומר מבחינה רוחנית, מבחינה קבלית? שהתחלנו להעלות מן. עם ישראל העלה מן. כלומר, הוא חיבר את עצמו, את העולם הזה, למדרגה שנקראת סיני. שהיא בינה. ברגע שיש דבר כזה, שעם ישראל מעלה עדים, זהו, נגמר הסיפור. כל השפע רק עתיד לרדת. כעם, אף פעם לא עשינו את זה. לכן, כי לא היה מי שיעלה את המן למלכות, הנקראת אדמה, והיא תעלה אותם לזה, ושניהם יעלו לאבא ואמא להמשיך להם את המוחים. שעל ידי זה יוכלו זון לחזור פנים בפנים ולהתייחד למטה במקומה. אין עם שיעשה את זה, אין אדם, אין שפע, העולם חוזר לתוהו ובוהו. נגמר הסיפור. רטרואקטיבית, הכל מתבטל, מחבים את האורות, סוגרים את הכל, והקדוש ברוך הוא בורא עולם אחר.
רגע,
תראה,
הרבים היינו קרובים לבינה, אז בעצם ולחבר את זה לספירות העומר, כאילו אנחנו צריכים להיות באזור החסד, והספירת העומר עובר של למטה אותנו יעשו.
אני לא הבנתי מה אתה אומר, על מה אתה מדבר עכשיו? תחזור, תגיד לי על מה אתה מדבר, מה הנושא?
אתה אומר שאם ב-45
כן.
התקרבנו לסיני,
נכון.
היינו במגמה הכי קרובה לסיני, זאת
נכון.
אומרת בינה.
נכון.
אז אני צריך להיות בתחום החסד, כי הוא הכי קרוב לבינה.
נו.
נו. בספירת העומר אתה אומר שאנחנו סופרים מלמעלה ללמטה.
נו.
חסד של חסד.
אוקיי,
חסד.
נו, אז מה?
כאילו, ב-45, אני סופר פה בארץ, אני צריך להיות יותר קרוב לאזור המלכות.
זה מה שקרה, זה מה שקורה. מה זה 45? איזה אזור זה? באיזה ספירה אתה ב-45?
אמרת
שאנחנו
מתקרבים לבינה,
שהתקרבים
לבינה
לא. בעצם במעמד הר סיני. העלינו, מן לבינה. איזו ספירה זו השבוע האחרון של ספירת העומר? 45 זה השבוע האחרון?
כן.
איזו ספירה זה? מלכות. נו, מה אתה רוצה? זה בדיוק זה. רק שמלכות לא מקבלת שום דבר, אם לא הייתה העלאת מן מהמלכות לתפארת, מהתפארת שניהם לאבא ואמא וכו'. ולכן היו מוכרחים זון לעלות, הנה, לאבא ואמא, להתייחד שם פנים בפנים, כדי להוליד את נשמת אדם הראשון. בסדר? זה נקרא נשמת אדם הראשון. אז מאיפה בעצם נולדה נשמתו של אדם הראשון? מעצם זה שהמלכות העלתה מן יחד עם זיירנפין לאבא ואמא. אבא ואמא התייחדו והולידו את נשמת אדם הראשון. מה? כן, אבל אני לא מדבר עכשיו על הר סיני, אני מדבר עכשיו על בראשית. בסדר?
חזרנו לבראשית, זה לא שכאילו הנשמה הולידה.
לא, אני מדבר עכשיו על בראשית. מאיפה נולדה נשמתו של אדם הראשון? אתם איתי? אמר לרבי אלעזר, לרבי שמעון, אבא, שיח מנהלן דאו צדיק, אתה אמרת לי מקודם, זרקת לי מילה, שהשיח זה צדיק, לא שאלתי אותך, מאיפה לך? מה, אתה ממציא לי דברים? אתה זורק לי ככה, שיח זה צדיק? היית אומר לי, שיח זה תפוח, הייתי אומר לך, אוקיי, אז מה?
שיח
הצדיק. כן, מה זה? שיח מנהלן דאו צדיק, מנהל לנו. איך נרמז במילה שיח שהוא היסוד? איך הגעת לזה, אבא? אמר לרבי שמעון ברי, אמר לו, בני חביבי, ותשכח חי, במילה שיח תמצא אותיות חי, שהוא היסוד הנקרא חי העולמים. כן? במילה שיח יש חי, נשאר אותיות עוד שין. שין, מה זה? אי הוא כלי תלת עדרי צון, שהוא, כן, עוד שין, בא לרמוז שהיסוד כלול משלושה עדרי צון, שהם נצח הוד יסוד. היסוד עצמו, כן? כלול מנצח הוד יסוד. נכון? כל ספירה שהיא משולשת, המשולש עצמו כלול משתי הקודמות לו, והוא בעצמו. כמו תפארת, בחסד וגבורה, וגם תפארת עם משהו חדש. כן, תמיד התוצר יותר גדול מהסכום של שניהם. אל תחשבו למשל של תפארת, זה רק אוסף של חסד וגבורה. לא. כן? יש לו גם משהו מעצמו, שהוא מוסיף את ערכו על החסד ועל הגבורה. אותו דבר כאן, היסוד מה זה? נסח והוד, והיסוד עצמו. כמה ספירות יש לי פה? שלוש, שין. של מי? של חי. היסוד נקרא חי. הנה, שיח. זאת אומרת שעכשיו רבי שמעון מסביר לרבי אלעזר מאיפה שיח הפך להיות צדיק. לכן זה ג' קווים נהי שהם ג' עדרי צון, הרובצים על המלכות. למה הוא קורא לזה עדרי צון? כי הם כל הזמן קרובים למלכות, הם רובצים עליה, זה העדרים. היא היושבת אחריהם. ויסוד הנקרא חי הוא בכללם, לכן נקרא שיח. דאינון שרשה דאילנה, והם נקראים שורש האילן. כן, זה השורשים של האילן. איפה האילן? זה תפאר. אז יש פה שורשים, בוא נעשה אותם הפוכים. ופה זה העת. בסדר? והם נקראים שורשי האילן, אז יש לך פה נצח, הוד ויסוד, זה השורשים של האילן, וכל זה איפה זה תמון באדמה. שהרי אנחנו יודעים שהמלכות מתחילה מפה, נכון? אז זה כבר תמון בתוך האדמה. אז פה יש לך את רגבי האדמה, שזה המלכות, והעץ תמון בפנים, השורשים בתוך האדמה, והעץ התפארת מעל. כי האילן שהוא התפארת נטוע בגן, שהוא המלכות, והשורשים של התפארת הם נצח, הוד ויסוד, הוא מפרש עוד ודה חי על מין, וזה היסוד נקרא חי העולמים. בסדר? למה הוא נקרא חי העולמים? דאי הוא אות בצבא דילה, שהוא אות בנצח והוד, שהם הצבא שלו. מה הוא עושה הצבא? מבשל את הזרע בשבילו. בסדר? זה אומר, היסוד נקרא חי, למה הוא נקרא חי? חי העולמים, לא סתם חי. כן? שהוא אות בין נצח והוד, הנה הוא בין נצח והוד, והם בעצם, מה זה נצח והוד? צבאות. נכון? אדוני צבאות זה נצח והוד. למה הצבאות זה נצח והוד? כי מה עושה הצבא? מבשל. מה זה מבשל? מבשל את כל הבניין הזה, יוצא ובא. בשבילו, מבשל את הזרע.
מה,
זה שתי...
מה
את התהליך
הזה מבשל? כאילו לוקח משהו שעוד לא מוכן ומכין אותו?
זה זרע שיורד מהעליונים, כדי לעבור למלכות, צריך לחמם אותו. מי מחמם את הזרע? שתי הבחינות שהן ליד, היסוד. טרינבעין. טרינבעין. אז לכן צבאות, אי הוא עם מהון כליל תלת דרגין, והיסוד כשהוא כלול שלוש מדרגות נהי, אז יחד עם מהם נקרא צבאות, לפי שממנו יוצאים כל הנשמות שהם צבאות השם. והם לקבל תלת ענפין דשין, כנגד שלושה קווים של עוד שין. בסדר? אתם איתי או לא? אוקיי. אז יש לנו בעצם שלוש מדרגות. צבא הגנה לישראל. בסדר? ושואל, איך אמרת כי שלושה קווי השין הם סוד נהי? מה אתה מבלבל לי עכשיו? במקום אחר אמרת לי משהו אחר. אמרת לי כבר ששין זה דתלת אבהני נון. זה של, של, של שלושה אבות. אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, תראות שלמעלה, חסד גבורה תפארת. הלא נודע מלכמן כי שלושה קווי השין רומזים לחגת. אז אבא, תפסיק, אתה סתם כאילו... אני יודע שאתה גמיש, אבל... כן? אז מה התשובה? הוא משיב, כן, משיב שיש שתי בחינות באות שין. דהיינו חלק העליון שהוא ג' ראשי השין, אז הוא אומר לו, אתה צודק, אבל אם אתה כותב את השין, אתה כותב אותה ככה. זאת אומרת, יש את הראשין שלהם, ויש את הגוף שלהם, את הקווים. אז הוא אומר, ג' ראשין, זה כמו שאתה אומר, זה אברהם, יצחק ויעקב. הם ג' קווים של השין, הם נסח עוד יסוד. בסדר? וזה שאמר, אלא השין אילאה, ענפי אילנה. אלא החלק העליון של השין הוא שלושה הענפים של האילן שהם חסד גבורה תפארת, ושין תתאה שורשי אילנה. החלק התחתון של השין, הוא שורשי האילן שהם נצח ועוד יסוד. שימו לב שלפי הקבלה, עכשיו אתם מבינים למה, השין שפיצית למטה. זה על פיסוד. ככה כותבים שין. כי אפשר לכתוב שין עם קו מתחת. כן, אבל פה זה היסוד. חייב שיסתיים ביסוד. שהוא שפיצי. צורתו של גוף הגבר. לכן זה מסיים ביסוד פה. לכן על פי קבלה, השין היא חדה. כשכותבים אותה, אם אתם קונים מזוזה או לא יודע מה, כן? אתם רוצים שזה יהיה על פי קבלה או תפילים, השין היא כזאת. כשהוא כלול יחד עם נסח ועוד נקרא שיח. ומה שכתוב בכל עשב היא אותיות עין בית, מה זה עשב? עין בית שין. מפרש די יעקב, זה יעקב שהוא תפארת, זה זירנפין, כליל תלת אבהן, אותו דבר כאן, התפארת זה יעקב, שהוא כולל את שלושת האבות, אברהם, יצחק והוא בעצמו, דהינו ענפי אילנה שהוא כלול משלושה אבות חסד גבורת תפארת, שהם ענפי האילן הרמוזים באות שין. וסלקין לשבעין וטרן שמהן דוויסה ויבוא וית ועולים לעין בית שמות היוצאים משלושה פסוקים של הפסוק שקודם לבקיעת ים סוף. וייסה ויבוא וית שהם בחסד גבורה תפארת. כלומר, הטבלה של 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, אתם זוכרים? 72 בחינות כאלה, 72 שמות. דבהאי שמה, התבריאו עשבין באילנים, בעינון נשמתין דצדיקיה. אז בזה השם נבראו העשבים והאילנות, שהם נשמות הצדיקים. באיזה שם? בשם עין בית. זה נקרא עשב. כי שם עין בית, זה שורשו בשם עין בית, זה יהודים שבחוכמה. כן, מאיפה יצא לנו השם הזה עין בית? בשם הוויה הראשון. אם אני כותב את שם הוויה במילוי יהודי, אני מקבל 72, וכולם בחינת בחוכמה עשית. בסדר? זה נקרא כולם בחוכמה עשית. מה ההמשך? מלאה הארץ. מלאה הארץ. למה? כי אם אתה עושה זה בשביל המלכות, אז הארץ מתמלא. ומשם שורש הטיפה לבריאת הנשמות. לכן נרמז עניין זה במילות בכל עשב השדה. כן? זה היה שיח, שזה היסוד, ועשב עכשיו, שזה הנשמות. לא. אתה מתכוון לשין זה הצד השמאלי. כן. זה תלוי איך אתה סופר את הקווים. או שאתה סופר את הקווים או שאתה סופר את האווירים. אווירים. בסדר? הוא גם נגמר בשפיץ, כן, כן, נכון. כשדיברתי פה על השין הזאת, זה בעצם לפי האריזל, זה מה שרציתי לומר.
אז אם אני קורא את האווירים פה, זה שתיים.
אני נקה חלונות. עשה את כל עד המלכות. אמיתי. עכשיו הוא עולה מעליית מן, הנה הוא חוזר. בסדר? זה אמר עוד, כי ואי עשב, וזה העשב שהוא סוד עין בצ'ין, עשב, עלה יצמר, עליו נאמר, ועשב הוא סוד התורה ששורשה בשם עין בית שבחוכמה. כלומר, מאיפה קיבלנו בעצם את התורה? מאיפה יורדת עצמה היא, לא מאיפה היא התגלתה. היא התגלתה בבינה. אבל מה היא? חוכמה. שהיא הוציאה את התורה שבכתב, שבזה היא רמפין, ואת התורה שבאלפה, שבמלכות. לכן בעצם החוכמה הוציאה שתי תורות. תורה שבכתב, שמיים, תורה שבאלפי ארץ. בסדר? אז לחוכמה יש שני ילדים. תורה שבכתב, תורה שבאלפי. וזה בעצם כל המציאות שלנו. בראשית, איך קוראים לראשית? חוכמה. ברא אלוהים, בינה, את התורה שבכתב שמי, ואת התורה שבעלווה, ואת הארץ. הנה הפסוק הראשון של התורה. מה זאת אומרת? היא קודמת ברעיון, אבל היא מתגלה בסוף. סוף מעשה במחשבה תחילה. תמיד זה ככה. גם ישראל עלו במחשבה תחילה, והם הופיעו אחרונים בהיסטוריה. תמיד זה ככה. מי שיוצא אחרון, נתמן ראשון. כן? אתם מכירים כולם את הסיפור על יעקב ועשיו. מי שנכנס אחרון לתוך הבטן של אמא, יצא ראשון. ומי שנכנס ראשון, יצא אחרון. כמו בתוך בקבוק צר. לעבודת הפירוש לתיקון זוהון הנקראים האדם. האדם. מה זה האדם? ה זה המלכות, ואדם זה התפארת. אז האדם זה תפארת ומלכות. כי עוד היא המלכות, ואדם הוא זעיר אנפין. ומה שכתב להוציא לחם מן הארץ, הנה לחם, פירושו כמו שכתוב לחם אבירים אכל איש, מפרש, ואי הוא נהמה דאורייתא. מה זה הלחם הזה? הוא הלחם של התורה, לחמה של תורה, שלמדו בני ישראל, שירדה מן השמיים, הנקראים, הקרואים, אבירים. איך קראו למן? לחם אבירים, נכון? שנבלע בתוך האיברים, אומרת הגמרא. אז מה זה לחם אבירים? שזה לחם חזק, אביר זה עצום, כן? עוצמתי. אז זה יצא מהשמיים, זה ירד מהשמיים. לכן בני ישראל אכלו לחם עצום, לחם חזק, לחם בריא, שלא היה בו שום פסולת. לכן לא הלכו לשירותים במשך 40 שנה. לא קטנים ולא גדולים. כי שתו מבערה של מרים ואכלו מאמן, אין מה לזרוק. הכל נבלע באיברים. דבר שהוא פלא בפני עצמו. דהיתם הרבה שנאמר בלימוד התורה, לך אכול בשמחה לחמך. כן, למה הלימוד התורה נקרא לאכול לחם? זה אותו דבר. למה? כן, זה אותו דבר. כי זה גם תיקון של ייחוד. גם כן, האישה נקראת פת, פת בסלו. כן, בגלל שהוא פגם בחיבור הזה. אבל פה לחם זה שלוש שוויות. שלוש פעמים י' כו'כה, 78. לכן, לך אכול בשמחה לחמך. היינו שתלמוד, שמה? שתלמוד?
תלמוד.
זה שתלמד, כן? את לחמה של תורה בשמחה. לך בעצם לאכול בשמחה את התורה, שאתה בעצם מפנים את הרעיונות התורניים בתוכך. ואי הוא לעבודת האדם, והוא לתיקון זון הנקראים האדם. כנזכר, ה' ואדם. מפרש ה' דאדם, ה' של האדם, היא המלכות. דהיתמר בה, שנאמר בה, מוציא לחם מן הארץ. פירוש כי ה' של המלכות מוציאה ומשפיעה, כן, לתת את המזון לתחתונים. מן הארץ עצמה שהיא נקראת ארץ. אז כשאתם מכוונים בהמוציא, צריך לכוון שהלחם יורד ממעלה למטה. למה מגביהים? כן, כדי להעלות את המן הזה ולהראות שזה בא מלמעלה. הכוונה של חכמי הקבלה בהמוציא, זה לא שהלחם יוצא מן הארץ, אלא מן הארץ. המלכות גבוהה מאיתנו. אנחנו למטה, אנחנו בניה של המלכות. אם המלכות מוציאה לחם, זה בכיוון הזה. בסדר? אפשר לקבל טישו? אחד מספיק. תודה. מחילה, תודה רבה. הוא מפרש עוד, אופן אחר. מהי לעבודת האדם? מה נקראת עבודת האדם? העבודה של האדם? מה זה לעבודת האדם? אמר לת עבודה הכה אלא צלותה. אין עבודה של כאן אלא תפילה. כמאמר חז"ל ברש מסכת תענית על הפסוק ולעובדו בלבב שלם. מה זה לעבוד? להתפלל. איזו היא עבודה שהיא בלב? הווה אומר זו תפילה. זאת אומרת, העבודה זה בעצם הקשר. כן, תפילה לא במובן שאנחנו מבינים היום, אלא קשר. תפילה במובן הפנימי של המילה, פירושה קשר. ללפות. תפילים. פתיל. דאי היא פולחנה דשכינתה, שהיא עבודה לתיקון השכינה. כלומר, מה העבודה הגדולה ביותר לתיקון השכינה? המלכות זה להתפלל. לכן המלכות קשורה לעמידה, שזה התפילה. תפילה זה תפילת העמידה, תפילת 18. למה קוראים לה תפילת 18? אתם מבינים עכשיו למה יש בה 18? כי זה היסוד. עכשיו, אם היא תפילה, היא המלכות, עצם זה שיש בתוכה 18, זאת אומרת שהיסוד והיא מחוברים באותו זמן. וגם היא עבודת י' כבח כוודאי. תהיינו עבודת זירנפין, הנקרא הוויה, עבודת השם. כי על ידי התפילה מעלים מן וממשיכים מוחים לזון. אם לא, לא היה זיבוב. אם זה לא היה עליית מוחים, עליית מן. מתי מתחילים להעלות את המן האלה בשביל הזיווג? בקריאת שמה שקודמת. כן, קריאת שמה קודמת, היא מכינה כבר את הזיווג הזה שהתבצע בסוף העמידה, בחלק שנקרא סין שלום. הכנות מאוד חשובות לדבר הזה. דעלי תמה, על התפילה נאמר, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. מפרש יצא אדם לפועלו, נהיינו, מה זה יצא אדם לפועלו? דעת לא תד שחרית. כן, אדם יוצא בבוקר, זה תפילת שחרית. זה סלה בערבית, תפילה. כן, סלוטה בערמית, סלה בערבית. בבא סלה זה הדלת של התפילה. אנשים לא יודעים, חושבים שזה בבא סלי. שער התפילה, ככה קראו לו, זה שם כינוי. כל צדיק גדול זכה לשם כינוי. הסנדלר, הנגר, בעל האור, כן. דת לא תד שחרית, זוהי תפילה שחרית, כי זה צריך להיות תחילת פעולת האדם בבוקר. ולעבודתו עדי ערב, דת צלותה דמנחה, זוהי תפילת מנחה. אנחנו יודעים שערבית זה רשות ולא חובה, לכן אנחנו מדברים על שחרית ומנחה. כלומר, במנחה היו נכנסים בני האדם לבית, ונגמר היום. היו ישנים כשהכוכבים יוצאים. כן, אוכלים בתפילת מנחה, אחרי מנחה, והולכים לישון. וקמים בבוקר מוקדם מאוד. אז לכן, ולעבודתו עדי ערב, והיינו צלותה דמנחה, זוהי תפילת מנחה. ואיתם ארבע שנאמר בה, ויצא יצחק לצוח בשדה לפנות ערב. ואז תיקן תפילת מנחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
מפה אנחנו יכולים גם להגיד שאין, כמו שאמרת על הערבית, שאין ערבית, אז גם אין תפילה בחוץ, אפשר למשוך מכאן.
כן. נכון. כן, אנחנו עושים את הלילה בחוץ, לא ערב.
לילה.
אנחנו עושים את התפילה הזאת, היום לקחנו על עצמנו, קיבלנו על עצמנו להתפלל גם ערבית, שזה אומר שבעצם אנחנו מגלים את האמונה גם בלילות. להגיד בבוקר חזיך ואמונתך בלילות. זאת אומרת שגם דרך הלילה אנחנו מתחברים לבורא. אין לנו מה לעשות. אבל זה לא אידיאל. כן? שאנחנו צריכים להגיע למצב של לילה. היינו צריכים להיות בוודאות. הלילה זה חוסר ודאות. למה אנחנו בחוסר ודאות? כי נופל עלינו כל מיני בעיות של ספקות.
אם אתה איש ישראל, אין לך לילה.
אם אתה באמת.
כן. אין מוציאות כזאת.
נכון.
אולי אלה שסוגרים.
לכן בגאולה כתוב לילה כיום יאיר. משהו כזה. זה אומר שבעצם הגאולה זה יום, יום שכולו.
אבל עדיין נתפלל איזה משהו,
כן, כן, כן. התפילה, אבל התפילה, כן, תתלבש במימדים שונים ממה שאנחנו מכירים, זאת אומרת, נהיה מחוברים. לא מבחינה חיצונית מלאכותית. מבחינה אמיתית. מי שמתפלל באמת, התפילה שלו לא נכנסים בה כל מיני קליפות. מי שלא יודע את הדברים האלה, אז הוא אומר מילים, אבל בפנים שם נכנסים כל מיני דברים, ומפילים את האדם לכל מיני עצבויות ודיכונות. כן, רבי נחמן מדבר על זה באחת מהתורות הראשונות שלו, באנוכי. אחרי זה צריך ללכת לרב, לספר לו, לתת צדקה, כדי להוציא לתת מזה, ולהפוך את כל, שהרב יהפוך לו את כל הדברים הרעים לנימה חיובית. כן, כך אומר ה...
אני יכול להסיק
את זה, זה מה שאומר האריזל. האריזל אומר שמי שמתפלל ואין בו שמחה אמיתית של נבואה, כי בלי שמחה אין נבואה, הוא עושה יותר נזק כשהוא מתפלל מאשר תועלת, חס וחלילה. למה יעקב אבינו לא התפלל במשך כל הזמן שיוסף לא היה איתו? כי הוא לא היה דתי. הוא היה אמיתי. היום תגיד את הדבר הזה, יזרקו עליך עגבניות, אם לא אבנים. כן. אני התחלתי להאמין כשהפסקתי להיות דתי. מעניין. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והקדוש ברוך הוא עלינו ירוויח. תיקונה, תרן וחמשים. מה? בוודאי, הפתרון זה להיות גם וגם. מתפלל בכוונה, ואמיתי ובשמחה. נכון. נכון. זה נכון, זה נכון. במניין, כן, לכן צריך שיהיה רשע.
דווקא במניין...
שהרשע בתוך המניין, זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו הוא אומר, אז הוא הצביע. זאת אומרת שבמניין לא שמים לב במרכאות יותר מדי למצב נפשו של האדם, נפטר נפשי. אבל בכל זאת, אדם למשל שהוא בצער גדול, למשל שהוא עונן, הוא לא יכול. אסור לו להתפלל. פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב בראשית דברי אלוהים, את השמיים ואת הארץ. מה שכתוב אלוהים, חמש אותיות. נכון? במילה אלוהים יש חמש אותיות, חמש התוון, כחושבן, ה. כלומר, אנחנו צריכים להבין מכאן שיש חמש כוחות, חמישה כוחות, שדרכם נברא העולם. ואותם כוחות מופיעים, בשם אלוהים. יש בו חמש אותיות כמספר ה' אחרונה לשם הוויה שבמלכות. וכן עד מן אדני, א' ד', מהשם אדונות, הכי יסליק לחמש. אותו דבר, עד, הגמטריה של א' פלוס ד', משם אדני שבמלכות, גם כן עולה למספר חמש. הרומזות על חמש גבורות שבה הנקראות אלוהים, שהיא מעלה אותם בסוד מן לזעיר אנפין לצורך הייחוד. אז יש לנו פה בעצם עיסוק בשם הזה, בשם אלוהים, ובאלף דלת מעדנות, שזה בעצם העלאת העדים, ועד יעלה מן הארץ. נכון? כתוב בפסוק, ועד יעלה מן הארץ. ורזה דמילה, וסוד הדבר של עד ועדני, הוא מה שכתוב, ועד יעלה מן הארץ. אז מה עולה מן הארץ? מה עולה מן הארץ? אז למה כתוב ועד? זה צריך להיות כתוב? עד. אם אתה מוסיף לי וב, זה עוד שש. כלומר, מי עולה מן הארץ? וב פלוס ה, עד זה ה.
אז
וב, כן, בדיוק. הוו והעד עולים. ועד יעלה מן הארץ, שניהם ביחד. רוצה לומר, תחילה צריך להיות התעוררות מן המלכות הנקראת ארץ, להעלות את החמש גבורות בסודמן לצורך הייחוד עם זעיר אנפין, לכן זה הוו, ואחר כך וישקע את כל פני האדמה, שירד השפע מהצד הזכרי, מהמד, מים מן הזכר, מן היסוד, וזעיר אנפין למלכות הנקראת אדמה. כן? אז מה זה אדמה? עד זה מה? כלומר, שם ממה של הזכר עם העד. בסדר? לצורך בריאת שמיים וארץ של עולמות בריאה, יצירה ועשייה. קוראים לה אדמה. כן, יש שם כזה, לא? תחזי, בואו ראה, התערותה צריכה מיטתה לאלה, תחילה צריך לבוא התעוררות מלמטה למעלה, תמיד זה ככה, גם אם הכל בא מלמעלה, כמובן, אבל מה דורשים ממך שתתעורר, שתרצה?
זאת אומרת, הילדים מולידים את ההורים, גורמים להם...
כן, כן, או אפשר לומר אפילו הנשמה, שעומדת, דוחקת בהורים להוריד אותה לעולם. כתוב בספרים הקדושים שאם אדם היה יכול לראות, היה רואה את הנשמה של התינוק שעתיד לבוא לעולם, כן? שהוא ביחד עם אשתו במיטה. הם רואים את הנשמה. והם יכולים אפילו לבחור באיזה נשמה להוריד.
זה לא
הנשמה
שבוצרת?
אה? כן, אבל ההורים יכולים לכוון גם כן, כן, מכל הנשמות שמתנדבות לרדת לאותה משפחה, את זו, את זו, את זו, את זו. כן. נכון.
יש מוכנות למעלה, התעוררות למטה, ומעשה מלמעלה למטה.
נכון. ההתעוררות מלמטה זה הרצון, זה הכלי. כלי שווה רצון. כן, לא לשכוח את זה. כל הזמן תיקון הכלי זה תיקון הרצון. ולבטר, ואחר כך וישקע את כל פני האדמה בסוד הורדת המד. למה הוא צריך להשקוט את פני האדמה? וישקע את האדמה, זה מספיק, לא? מה זה את פני האדמה? את הפנימיות של האדמה. כלומר, זה לא דבר חיצוני, מלאכותי, superficial. זה צריך להיות פנימי. הוא מפרש מי המשקה את האדמה שהיא המלכות, אומר ו, השקע. הנה, אומר לך כבר מי משקה, ו, עבר, השקע. עוד וב של היסוד, איזה רנפין, השקע אותה. ואמר, יהיו שקיו מעלה לטאטה, היסוד איזה רנפין משקה את המלכות מלמעלה למטה. אבל מי גרם לזה? היא, שהרי היא עלתה עד. העד הוליד מה? דאי הוא נחל קדומים, והתמשך מן מוחה. מאיפה בא הכוח הזה של הטיפה של הזרע, של הגבר, של המים מהזכר, שיורדים ליסוד של זעיר אנפין? זה נקרא נחל קדומים. בסדר? איפה זה נחל קדומים? זה לא רחוב מפה. אז מה זה שם נחל קדומים? תלך לשם, לביט שתתקע שלף, גילוי חוכמה. תכתוב דה, נחל קדומי. יחשבו שזה ליברמן. כן. דה. מקדים הוא, לא קדומים. דאי הוא נחל קדומים, דהתמשך ממוחה. זה נקרא בעצם טיפת הזרע, טיפת המד של היסוד הזה, שראשית המשכתה היא בבחינת נחל הנמשך מן המוח של החוכמה שנקרא קדם, קדומים. חדש ימינו כקדם. כלומר, מה זה חדש ימינו כקדם? כמו שזה היה בחוכמה העליונה. ככה אנחנו רוצים שהימים התחתונים יהיו דומים לחוכמה העליונה. כל עוד וזה לא ככה, אז העולם שלנו לא יודע בין ימינו ובין שמאלו. כן, זה מה שקורה היום, לא? לא יודע מימינו ומשמאלו. רבותיי, יש יותר מדי לשון הרע ועין הרע ומוציא שם רע בין האנשים בקרב ישראל, ויותר בזמן האחרון, וכל הדברים האלה נובעים מהדבר הזה. אנשים מדברים ללא הרף אחד על השני, וצריך להפסיק עם המנגנון הזה. זה יותר מאשר צם נזק ממשלתי, זה מפחיד. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל זה חז ושלום יכול להוביל לדברים הרבה יותר גבוהים.
בינינו,
כולנו בינינו. גם אם יש ביקורת כלפי המערכת, זה לגיטימי. כן? נכון.
הרב דבר שאמרת לפני שיש שני שלום, זה בדיוק התוכן של הערב.
כן, נכון. והכי צריך להתערה, התערותה בקדמיתה, מאיתתה. לכן צריך לבוא ההתעוררות תחילה מן האישה, לא מן הגבר. כלומר, היא צריכה להזריע תחילה. מה זאת אומרת? אישה כי תזריע, וילדה זכר. הזכר הזה מה הוא? זה הגאולה. אבל אם האישה לא מזריעה תחילה, מה זה מזריעה עכשיו? זה לא סתם שהיא הגיעה לשיא שלה, אלא שהיא רוצה. וזה הרצון הפנימי שלה, זה נקרא התעוררות דלטטה, כן? התעוררות דלטטה. וסוד הדבר נרמז במה שכתוב אישה כתזריע. פירוש אם המלכות הנקראת אישה העליונה, מעלה מן, אתם רואים? זה נקרא אישה כתזריע, זה העלאת מן.
רצון.
כלומר, זה לא בא בדרך של בכוח. ואל אישך תשוקתך, אז הוא מיד וילד הזכר. והיינו אז מיד זה מוריד את המד אליה, שהוא סוד הזכר. זה החיבור האמיתי, ככה צריך לבוא. ולא בעונת. הוא מפרש עוד, כי נוקבה אדני, הנוקבה שהיא סוד המלכות, היא שם אדנות. הזכר, שזה שם י' כו' זה הזכר, זה הכוח של הזכר. אז אתם רואים שיש פה חיבור בין שם אדנות לבין שם הוויה. שהוא סוד זר, הוא שם הוויה. כעד הקדימת ורסה, כשמקדמת הבת, כלומר המלכות, לעלות את המן תחילה, היא עושה את העבודה תחילה, היא מראה את הרצון, ואחר כך זה מוריד אליה את המן. אז מה קורה כשזה קורה ככה? כשזה בצורה הזאת? שלט דחורה. אז שולט זה אירנפין. בכוח טיפת המד שהיא סוד החסדים. מה זה והוא ימשול בך? מי שלא מבין את זה, הוא חושב שהגבר מושל באישה. מה זה הוא ימשול בך? החסדים שלו יגברו על הגבורות שלך. ואז הבית יתנהל בחסדים. אבל אם את מושלת בבית, כל הבית מלא גבורות, מלא דינים, חז וחלילה. לכן, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בה. אחרי שהאישה מזרעת תחילה, מראה שהיא רוצה לקבל, אז הגבר, מה זה ימשול? החסדים שלו מושלים בכל הבית.
מה זה
ימשול?
שהגבורות ירצו את החסדים.
בוודאי.
הגבורות הם...
מה זה גבורה?
גבול.
נו, זה רצון לקבל.
מידות.
נו, זה רצון לקבל.
הקיבעון.
להפך, להפך. זה הכלי קיבול. למה אתה תרגמת את זה בצורה כזאת? להפך.
כי כלי הוא מוגבל.
אז מה? אבל הוא כלי לקיבול. קוראים לו כלי קיבול. הוא לא סגור. בסדר? זה לא להסתגר סתם, הוא בונה גבולות כדי לקבל את האור. אז ברגע שהכלי הזה יודע את תכונתו והוא רוצה לקבל, אז הזכר שולט, מושל. מה זה מושל? חסדים. כי זה מה שיש לו לתת. לכן אל טיפת המן שהיא סוד הגבורות. אז הזכר שולט על הנקבה, החסדים שולטים בעולם. ולא הגבורות שולטות בעולם. חז וחלילה. שכל הסדרים אחרי זה מתבלבלים, אז הזכר עצמו כבר איבד את התכונה הנפשית הנורמלית שלו, והוא כבר מתנהל בגבורות כמו אישה. ואז, כן, כבר חז וחלילה, אין כבר תולדות. כן. והתעביד חיבור בין י' כבקה לבין אדנות. תשימו לב מי מתחיל? י' כבקה, הוא השולט. היא מסתיים במלכות. שם אדני עם היוד האחרונה. יוד הראשונה של י' כבקה, יוד האחרונה של סוף אדנות. ואז נעשה ייחוד שני השמות, חוויה ואדני. שאותיות הוויה וזה, שהן מבחינת רחמים, קודמות. זה נקרא והוא ימשול בך. עכשיו תספר את זה למישהו בחוץ, איזה בן אדם ייקח את הפסוק הזה, יגיד, תראה מה זה התורה. רק מצ'ואיסטים וזה, לא מבינים כלום. למה? לא לומדים זוהר. אם אתה לא לומד זוהר, אז כל הפשט שלך הוא לא פשט בכלל, כי הפשט זה הסוד. הפשט האמיתי זה הסוד. לכן המורות על שליטתם של אותיות אדני, שהם מבחינת דין. אז החסדים שולטים על הדינים. פירוש הפסוק המובא להלן, שחבקוק הנביא אמר, אדוני אלוהים, חילי. כלומר, הוויה אדנות. פירוש, הגם שעם בני ישראל הם מעט מן האומות, אם כל זה הקדוש ברוך הוא יעזור לי במקום עם רב, שיישם רגלי כאיילות ויעשה רגלי, כן, קלות כאיילות, לרדוף אחר אויביי, לא לברוח, לרדוף אחר האויב. אתה יכול להיות איילה רק כדי לעוף ולברוח, נכון? אומר לך, לא. אני רוצה רגליים קלות כאיילות כדי לרדוף אחר האויב שלי. ארדוף אויביי ואסיגם. ולא אשוב עד כיסוחם, קלותם. זו מלחמה אמיתית. לא המלחמות שאנחנו עושים פה. שזה כבר לא מלחמות. הפך להיות מבצעים, אחרי המבצעים זה הפך להיות סיבובים, סבב. אחרי הסבב זה יהיה... לא יודע מה עוד שם. לא ככה עובד. אתה נכנס פעם אחת ולתמיד, עושה מכל עזה חנייה. ועל במותי ידריכני. בוודאי. החן של י' כבאסקי. ועל הרים, הרמים, ידריך אותי הקדוש ברוך הוא, איך לרדוף אחר האויב. בזה מתעסק הזוהר הקדוש? בוודאי, בוודאי. כי האויב הזה הוא לא רק מעצבן אותי והורג, זה מה שמפריע לאנשים היום. הוא הורג ומעצבן ונמאס לי כבר ואני עייף מהמלחמות. רבותיי, שכחנו את העיקר, אנחנו לא מצליחים לקיים את גילוי מלכותו התברך בעולם כי יש לנו עיכובים. זאת המגמה העיקרית. זאת הבעיה, בשביל מה אתה יוצא למלחמה? כי הוא זורק עליך טילים? לא. כי הוא לא מאפשר לך לגלות את מלכות השם בעולם. תאמינו לי שאם היית אומר את זה לחיילים לפני שהם יוצאים למלחמה, היית מחנך דור חדש לאנשים כאלה, זה שונה לחלוטין.
אבל העניין לא שקודם כל אנחנו צריכים להגיע למצב של בינינו, בלי המלחמות בינינו.
בוודאי, זה ברור, הכל הולך בד בבד, אבל יש אויבים מבחוץ. אי אפשר להתכחש לדבר הזה.
אבל כל פעם שהגענו למצב שאנחנו הגענו לאיזשהו אחדות מסוימת, היה איזשהו ניצחון. שאולי כדאי שהיום נתרכז בעניין עצמי.
נכון, זה גם נכון, בוודאי.
ובאמת כאילו העניין הוא שיכול להיות שנכון להיום, ההנהגה שלנו ואנחנו מבולבנים בעניין שמתרכזים בחוץ, במקום להתרכז בפנים.
כן, נכון. צריך להתרכז בפנימיות ולגלות את הפנימיות בחיצוניות. לכן למנצח בנגינותיי, התפילה הזאת נמצרה לבן לוי המנצח בשיר כדי לנגנב ניגון אשר יסד את הילה. כך אומר במצודת דוד. אז הנה שם ההוויה שבתחילת הפסוק הוא בניקוד אלוהים. כלומר, אתה כותב הוויה, י' כו', כן? אבל אתה אומר יהו, אין, כן? עם כל זה, לפי שכתוב הוויה, לכן דורש אותה כאן שהוא שם החסד. גם אם זה הוויה בניקוד אלוהים, זה עדיין חסד כי זה הוויה. ואתה בא לפרש את סוד המשכת טיפת המעד של הזכר, שהיא בחינת החסד. איך הטיפה הזאת... כן, כי זה חסד שיודע שהוא לא צריך להגיע לגבול מסוים. הוא לא סתם מתפזר, יש לו כלי קיבול בדרך. זה כמו יציאת מצרים, אמרנו שמצרים דומה למה? לראש, נכון? ברגע שה... עם ישראל יוצא ממצרים, זה כמו הטיפת זרע שיוצאת מהמוח של האבא. אם היא נשארת באמצע של הדרך, זה טיפת זרע לבטלה. היא חייבת להגיע לארץ ישראל. ולכן זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. והוצאתי והצלתי, וגאלתי ולקחתי והבאתי את סמרת מכה. שמעתי שיעור השבוע שהרב אומר, תפסיקו לשמוע את השיעורים שמבלבלים לכם את המוח, אין שום לשון חמישית, אין והבאתי אתכם אל אדמתכם. ככה, ולכן אל תלבלבלו, יש רק ארבעה כוסות בפסח ואין חמישה, אין חמש, ואל תתייחסו לזה, זה סיפור אחר לגמרי, לא קשור ולא היה ולא. זאת אומרת, תיצאו ממצרים ותעסקו בתורה ותישארו באמצע הדרך. וזה שאמר, ורזה דמילה, כן, שלח לי את זה אחד מהתלמידים שלנו, דוד, זה שבא מגרמניה. אמר לי, אני כבר לא יכול לסבול את זה כבר. ורזה דמילה, וצוד הדבר נרמז, במה שאמר חבקוק הנביא בשביל זיירנפין, י' כבב כאדני, חילי, הוויה שהוא חסד ואדני שהם גבורה. אז הם נמשכים לי מאבא שהוא הכוח שלי. אני רוצה לומר שהחסד והגבורה נמשכים מאבא, הם עדיין בדעת וזיירנפין. אז הם נחלקים. ימין ושמאל, הוויה בעיתרה דחסדים, צד ימין, ואדנות בעיתרה דגבורה, בצד שמאל, של הדעת. ואחר כך מתפשטים החסדים בוו קצוות, זה שאמר, ועל במותיי ידריכני, כן? מה זה על במותיי? אילן אבהן, אלו הם חסד גבורה תפארת הנקראים אבות. רוצה לומר שהחסדים מתפשטים בחסד גבורה תפארת וזיירנפין, ואחר כך כתוב למנסח בנגינותיי, רומז על התפשוט של החסדים בתוך אמה וטרן שוקין, אמה ושתי שוקיים, שהן סוד הנצח עוד יסוד. בסדר? הרי שנתפשטו החסדים בבב כתבות כולם, נכללים ביסוד בעת הייחוד. זאת אומרת שלפני הייחוד כל הכוח הזה מתרכז ביסוד. לכן היסוד חי, לכן קוראים לו חי. כשהיסוד לא חי, מה זה אומר? שאין בו את כל החסדים. בסדר? זאת אומרת שהם התפשטות של החסדים. אז חס וחלילה זה גורם לזכר שהוא לא יכול לתפקד. מה זה אומר? שאין התפשטות של חסדים? יפה מאוד. עכשיו, מתי זה קורה לגבר? שהוא מזדקן.
אז הוא לא רוצה לתת.
בוודאי.
יש לו כבר את כל החוכמה והידע והזה.
הוא כבר לא רוצה להשפיע כמו שהוא רצה להשפיע בהתחלה. אין לו כבר את התכונה הזאת, אז קשה לו. אז זה לא עובד. רוצה ציורים? כן? למה? כי אין לו כבר את הכוחות האלה להשפיע. הוא מפרש, מהי חילי, על איזה כוח נאמר? אתם מבינים עכשיו מה זה חילי? חילי זה הכוח, כוח הגברה. ואמר תוקפה דחולה מלעילה על תוקף וכוח של כל הוו קצוות איזה אירנפין הבא מלמעלה. רוצה לומר טיפת המד, שהיא הכוח והתוקף והעזר הבא מלמעלה, מאבא לזיירנפין, כדי להשפיע על המלכות. זה צריך לעשות סטאז' לכל הטכנולוגים. ונרמזת במילת חילי, שהוא אותיות חיל יוד. הוא מפרש ודע אבא, דהוא, כן, זהו אבא, שהוא סוד אות יוד בשם הוויה. אז התוקפה דילה, התוקף שלו, הוא נביעו דלת לסוף, כמקור מים חיים שנביעתו כן, אינה נפסקת לעולם. אמר רבי לעזר לרבי שמעון, אבא, מה שאמרת כי אבל תלוי בהזרעה, והוא כמו מראה מתניתין, הרי אמרו חכמי המשנה במסכת ברכות, דף סמך עמוד א', דעד 40 יומין יחיל לאחזרה נוקבה דחורה. עד 40 יום מרגע העזרה, מרגע החיבור בין האיש והאישה, יכולה הטיפה להתהפך מנקבה לזכר בתוך הבטן. כלומר, אין עדיין לעובר מין, זכר או נקבה. יכול להיות גם זה וגם זה, או זה או זה. כמאמר חז"ל, שמשלושה ימים עד 40 יום, מהשלושה ימים, למה? כי לפני שלושה ימים אין עדיין
את החיבור,
את החיבור המלא. כן, המלא, אז משלושה ימים שהזרע כבר תפס, עד 40 יום יבקש אדם רחמים שיהיה זכר. כן, כלומר אפשר להתפלל על המין של התינוק. למה זה דווקא זכר? שיתהפך מדין לרחמים. כן, והתהפך מדינה לרחמה, ואז התהפך מדין לרחמים, דהיינו מנקבה לזכר. מי מרחם יותר על הילדים שלו? האמא או האבא?
האמא.
לא נכון. שרחם אב על בנים, ככה כתוב. אז למה כולם חושבים אמא? הנה, אתם רואים?
אני לא מבטרים, רוב הגברים לא מבטרים, רוב האחות לא מבטרים לילדים, והאימהות, כן, אבל
מהחפך
הייתה עושה מה שאתה רוצה,
מה נורא, אני מסדר. למה תרגמת רחמים אנטי ויתור? לא הבנתי. קופצני מדי? למה מיד רחמים זה לא לוותר? איך עשית את האנטיתזה? רחמן וותרן, עשית כאילו זה ההפך של זה. מי אמר את זה? אתה יודע מה זה רחמן? זה לתת זמן, לא אמרתי לוותר. לכן, מה זה כרחם אב על בנים? האבא יש לו יותר סבלנות כי הוא יודע מה יתמח, גם אם זה לא מיד. זה מה שזה אומר. הוא מעניק זמן לתהליך. לא שהוא מוותר, כבר שבוח הוא בטרן? אז למה אתה אומר אל מלא רחמים? יפה מאוד, אל מלא זמן בשבילי, כן? והוקמו, פירשו חכמים את הטעם בגין דעת כאן לתמן דיוקנה לפי שעד 40 יום אין שם צורה של הוולד, לכן יכולה הטיפה להתהפך מנקבה לזכר. דעיתם הרבה שנאמר בו ויצר השם אלוהים את האדם, שפירושו כשהקדוש ברוך הוא צר לו צורה אז הוא נקרא אדם, אבל בינתיים הוא עדיין לא. כן, האמת שזה זו אותה פונקציה, רק שאצל הנקבה הכל נכנס בפנים ואצל הזכר הכל יוצא החוצה. ואתה מסיק רבי אלעזר את שאלתו ואמר, אם כן עמי נטיל שיעורה ב-40, אם כן למה תפסו החכמים את השיעור הזה של הזמן שיכולה טיפה להתהפך ל-40 יום? למה דווקא זה 40? מה זה המספר הזה? הרי כבר נחלטה הטיפה לפי ההזרעה. אם כן, איך יתהפך הדבר הזה תוך 40 יום? ואם הוא בדרך נס, על ידי תפילה, אם כן, למה קבוע הזמן דווקא עד 40 יום? למה לא יועיל תפילה גם אחר כך?
מה
טובה? כן, מה אתה עושה פה? חוץ מזה, זה כבר קבוע? מה, זה כבר הקדוש ברוך הוא הוריד נשמה לעולם, מה אתה מבלבל כל הסדרים פה? כן, אולי אני יכול להגזים אפילו בשאלה. למה אתה מתפלל בכלל? מה, אתה רוצה להפוך את הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע?
או למה אתה לא מתפלל?
איך הגעת למסקנה הזאת?
שיעשה מה שהוא רוצה. שיצא נקבה,
יש לי עוד כלי כיבוד. אז למה אתה אומר, למה אתה לא מתפלל?
אני לא מתפלל, שיצא נקבה. אם אני רוצה דווקא להתפלל כדי
שיצא זכר. נו, אז אני אומר, אז למה להתפלל? לא, למה לא להתפלל?
זה חושב לדבר במה שאמרנו קודם, לא? שכאילו יש את הרעיון של למעלה, יש את ההתעוררות למטה,
כן.
ואז בזכות ההתעוררות למטה, אז יש למעשה. אז אנחנו מכוונים להכי שאפשר על מנת לקבל את הסדר הכי נכון, שהסדר הכי נכון זה לקבל קודם כל את הרחמים, ואז אתה תקבור אותו.
אז מראה. אז מה הוא משיב לו? בגין דאי היא שיעורה, זה נקודה, דאי היא יוד, טיפה. לפי שהטיפה היא שיעור נקודה, שהיא כמו אות יוד, לפי שנמשכת מאבא, שהוא סוד החוכמה, יוד יוד, שם הוויה. דבית אביד ים מי. כן, באות יוד הזאת של הטיפה, נעשה ביסוד דאמא ים או מי. כלומר, מאיפה יצא המי של בינה, של אמא, או הים, גם נקראת ים, מהיוד של החוכמה, על שם החמישים שערים שביסוד שלה. כלומר, ביסוד של אמא יש חמישים שערים, קוראים לזה חמישים שערי בינה. למה שערים? כי זה היסוד. יסוד נקרא שער. אז כשהיוד נכנסת לאמא, היא כאילו מתחברת עם המם שלה. אז זה המם, זה 40. לכן היוד של הטיפה של האבא נכנסת בתוך 40, שזה הבטן של האמא. רוצה לומר שטיפה זו שנמשכה מהיסוד של אבא ליסוד של האמא, היא מוקפת מארבעה צדדים, כמו מם, ולכן היוד בפנים, זה נקרא ים. בסוד או סמך סתומה שביסודה, זה מם, ששם מצטיירת הטיפה לצורת ולד ב-40 יום. לכן היוד מתפתח בתוך כל המם הגדולה הזאת. כן. ואחר כך שוב אין הצורה יכולה להשתנות. אז אם אתה רוצה שהיא תשתנה, תעשה את זה לפני שזה מגיע ליום ה-40. לכן אמרו חז"ל שרק עד 40 יום יכולה הטיפה להשתנות. אבל צריך לפרש עוד. הוא מפרש עוד, ודאי נחל קדומים דה וו דה התמשך מן יוד. מה זה נחל קדומים? עכשיו זה הצד של הזכר, אמרנו. אז מה יוצא מהיוד? שהיוד מתפשטת, זה וו. נכון? היוד הופכת לוו. אז זה נקרא נחל, הנחל זורם מהיוד. אז היוד הופכת לוו שנמשכת מן היוד. רוצה לומר שהטיפה נמשכת מאבא, שהוא סוד י' דרך אמא, ואבא ואמא נקראים קדומים, נכון? שניהם נקראים קדימה, קדומים. אז הטיפה הזו מתפשטת בכל הוו כתבות, כמו האות וו, לכן היא מתפשטת פה בסוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה הוו, זה זירנפין, ואז היא מתארכת כמו נחל, זה הסוד של האות וו, והשקע את כל פני האדמה. הוא מפרש מהי פני האדמה, על איזה פנים נאמר, אמר אלא אילן אנפין, אלא הם הבחינות של הפנים, או של הפנים של היסוד למלכות הנקראת אדמה. בסדר? בעינון סומק, וחיבר וירוק, ועוקם. כלומר, יש פה ארבעה צבעים, אדום וצד שמאל, וקו שמאל, והיינו בגבורה. שביסוד של המלכות, לבן בקו ימין שבחסד, שביסוד שלה, וירוק באמצע, שבתפארת שביסודה, ומה זה השחור? היא המלכות בכלל, של היסוד, שאין לה גוון, אין לה צבע, אין לה כלום, אין לה שום דבר בפני עצמה. אז מה זה הצבעים האלה? כי זה הכלי קיבול הכי גדול. זה מה שרוצה את הכל, הוא בולע את הכל. השחור בולע. ואילן גוונים נהירים, אם היית הולך לקונצרט והקירות היו לבנים, היית משתגע. כן? כי הכל חוזר לקהל, אנשים שומעים, לא יודעים איפה בא הכל, קולות אחרי הזמן. לא מחוברים לזמן, זה עושה לך כמו ויברציות כאלה, אנשים יוצאים משם, משתוללים ברחובות. חייב שיהיה הכל אטום בצורה שחורה כדי לקלוט. לכן, שחור במלכות שביסודה, בעילן גוונים נהירה, ההיא מבועה, ואלו דלת גוונים שהם גווני חסד גבורה תפארת מלכות, מתפשטת ומאירה הטיפה מן המקור שהוא היסוד, וזה רנפין ליסוד של המלכות. אז הגוונים האלה מהיבשה, שאלו הגוונים מהם החסד גבורה תפארת במלכות, של היסוד של המלכות. כל זה בתוך היסוד של המלכות, שהיא הייתה יבשה בהתחלה, בלי טיפת שפע, מעמד. נביאו נאורה דילה, וזה שפע המד שזירנפין הוא מאיר את היסוד במלכות. עכשיו תשימו לב, יש פה סוד גדול מאוד. מהו הסוד? המלכות הרי אין לה אור, נכון? אז איזה צבעים יש לה? שום צבע. כי אתה לא יכול לראות שום צבע אם אין אור. מתי אתה מתחיל לראות את הגוונים של כל הצבעים? רק שיש אור. בלילה אין צבעים. הבטיח תגור, הוא לא אדום. הכל שחור בפנים. החומר לא אדום, זה לא החומר שהוא אדום. זה פשוט ביחס לאור. הדבר שלא דוחה, כמו כל הצבעים, חולץ את הצבע שיש לו. צריך להבין איך זה עובד הצבעים. אבל בלי אור אין שום צבע, בשום מקום. זאת אומרת שהזכר שהוא לא מאיר בנקבה, אין לה שום צבע, אין לה שום גוון. אז הוא נותן לה את הגוונים שלה. היא בעצמה שחורה, שחורה אני. כן, אני זה המלכות. היא אומרת לו, אני שחורה. שחורה אני. ונבה, לא שקוראים לה נבה, כן? ויפה. איך היא שחורה ויפה? מה זה שחורה ויפה? מבנות ירושלים. ואמר דאחי איהו נביאו לארעה, שכך היא השקעת מים, כן, הנובע לארץ, כנשמתה לגופה, כנשמה מחיה את הגוף. כשאתה משקה, צמח, זה אותו דבר, כמו שהנשמה נכנסת לגוף. זה השקיה. לכן עושים פדיונות נפש. מה זה פדיון נפש? השקיית הגוף. חזרת הנשמה לתוך הגוף. וכן, כמה זה אילנה לא מתרבה אלא במאיה, כמו שאילן אינו גדל אלא דרך המים, על ידי מים, אותו דבר, הכי ישראל דאינון ענפין דאילנה, כך הם בני ישראל, שהם סוד ענפי האילן, כי נשמות ישראל הם מזון, זה הצילות, הנקרא אילן, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, כן, לא מתרבים אלא מנבאות דאורייתא. איך בני ישראל יכולים לגדול, להתגדל ולהיות יפים ובריאים ושלמים ובריאים והכל? צריך להשקוט אותם בתורה. אדם שלא מושקע בתורה, כן, הוא גם לא מושקע. אין בו השקעה, כי אין בו השקעה. אז אינם מתגדלים אלא בשפע ממימי התורה. צריך תורה כדי שהאדם יגדל והתפתח, במיוחד שהוא ישראל. אם הוא לא מקבל את התורה, הוא לא מקבל את יעודו, והוא לא יודע את יעדו, והוא לא עד. מה? כן. כי אי אפשר להם להתגדל אלא על ידי עיסוקם בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. כלומר, גם בתורה וגם במלכות. זה מה שמגדיל את המערכת. ורזה דמילה, בסוד הדבר של תיקון האילן העליון הכולל את הזכר והנקבה, נרמז בכתוב, מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. כן, מהלבנון, מהלובן העליון, מהכתר. הוא מפרש, מה זה מעיין? זה החוכמה. מעיין זה חוכמה. זו החוכמה מקבלת את השפע מן הכתר, שהוא מקור המעיין. ואמר כתר, איהו אמון מופלא. כתר הוא אומן. האומן המופלא, כלומר, הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, אנחנו קוראים לה אין סוף גם כן בשם כתר לפעמים, זה אומנות. הקדוש ברוך הוא אומן, שהוא מופלא. אנחנו לא יכולים בכלל להבין. דהיינו, אדם קדמון, שהוא הכתר של כללות ארבעה עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. לפני העולמות האלה יש עוד עולם שנקרא אדם קדמון. אז הוא נקרא המון מופלא. או מופלא. דבעה לנעת אילנה בגינתה, שרצה לנטוע אילנות בגן, כלומר רצה שאחר שבירת הכלים ומיטת המלאכים, רצה להחזיר ולתקן אותם בסוד העיבור באימא, הנקראת גן. כדי שיתקנו מהם פרצופי זכר ונקבה, גם יהיה בזה תיקון לכל העולמות. כלומר, אחרי שבירת הכלים, התחיל מנגנון התיקון, וזה דברים מאוד מאוד חשובים, כדי שהעולם הזה יגיע לתיקונו. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, לעשות לו התברך דירה. אז לכן, הסתכל בכל גינתה, הסתכל אק, שזה אין סוף ברוך הוא, כתר, בכל הגן שהוא אימה, אם היא תוכל לתקן את המלאכים שיכנסו לתוך המעיים שלה, בסוד העיבור. כלומר, איפה נתקנו כל הכלים שנשברו? בתוך הבטן של האימא. למה? אתם זוכרים? כי מה הייתה, מה היה השורש של השבירה? אנא אמלוך, נכון? כל אחד, כל אחת מן הספירות חשבה שהיא לא צריכה את חברתה, יכולה להסתדר לבד, אגו, האגו שלט. אז מה עושים לאנשים שהם באגו? לא, להפך, מכניסים אותם כולם ביחד בצינוק, תשאיר אותם שם 9 חודשים ביחד. זה מה שקורה בתוך הבטן של אמא. הבנתם? מכריחים אותם להיות במקום דחוק, שאין הרבה מקום, כדי שילמדו לחיות ביחד. ולא ישכח תמן מבוע דמיה, אבל לא מצא שם מבוע של מים. אז בסדר, זה אתה עכשיו סיפלת בכלי. אבל איפה ההשקיה? שהוא ממה אבא, שהוא צריך להשפיע באימא טיפת המד בסוד הייחוד, לצורך תיקון המלאכים, כיוון שלא השפיע אבא באימא, לפי שעדיין לא היו מתוקנים בעצמם כראוי, לכן לא היו המלאכים יכולים להתקן. אז מה קרה? אז מה עשה אק? אמר לעצמו, אפיק מעיין, תחילה הוציא את המעיין, דהיינו שיתקן את אבא תחילה, שיהיה מעיין של מים, כדי שאוכל להשקות, ולבטר את הגן, אחר כך את הגן, כלומר, לפני נטיית הגן מביאים כבר צינורות מים. אל תיטע גן ואחרי זה תעשה מערכת השקיה. דהיינו, אחר כך אתקן את אמא שתוכל להתייחד עם אבא, ואז יעלו המלאכים בסוד העיבור, והתרבה אילנה, ועל ידי אבא ואמא יתגדל ויתקן זה, שהוא אילן העליון. ובגינדה ובשביל זה כתוב מעיין גנים. מה זה מעיין גנים? מעיין של כל הגנים, של כל הגנים. הרי בקדמיתה עד קיר מעיין, שבתחילה יזכיר את המעיין שהוא החוכמה, ורק לאחר מכן כתוב גנים שהוא אימא. אז לכן מעיין גנים ברצף הזה, לא גנים ומעיינות. מפרש עוד את איזה ספירה אנחנו עכשיו בעומר? סוד שביסוד. מי זה? שייך לרמח"ל הקדוש, נכון? בגלל זה כולם עייפים? נו, אז אני שואל, וזה כולם עייפים?
חום.
חום. יסוד שביסוד זה חם. הוא מפרש עוד את עניין הגן ואומר, ודע גן סדרים דאורייתא. זה רומז על גן פרשיות שבתורה 53. כן, כמה פרשיות יש בתורה? 53. רוצה לומר שאבא ואמא תקנו את זה אירנפין, שזה תורה שבכתב, כן, הולידו את תורה שבכתב מהחוכמה העליונה, ואימו נתקנה גם המלכות, שבה הוא עניין המספר של גן פרשיות התורה. בשביל זה נקראת המלכות גן, וגם היא מקבלת את שפעה מן המעיין שהוא החוכמה. ואמר, כמה דאית גן לטאטה, כמו שיש גן למטה במלכות, הכי אית גן פעלה. כך יש גם גן למעלה באימה. ואמר, ואי מעיין איהו במוחה. וזה המעיין הוא במוח החוכמה הנקראת מעיין. המשקה את הבינה ואת המלכות הנקראות גן. וזה שכתוב מעיין גנים, שמעיין החוכמה משפט זה שני הגנים. לכן זה בלשון רבים מעיין גנים ולא מעיין גן. גם בינה נקראת גן וגם מלכות נקראת גן. יש לנו שני גנים, ולכן המלכות והבינה צריכות להיות מושקות, כן, על ידי המעיין. יותר פשוט מזה. יותר פשוט מזה. פשוט מאוד. טיפת הזרע, שזה הנקודה של הכתר, חייבת 9 ספירות כדי להתממש. אז למה בהתחלה לא היה צריך?
של האדם.
של אדם, לא האדם. אז למה לא היה צריך את זה? למה לא היה צריך את זה? כתוב שעלו למיטה שניים וירדו שבעה. ככה כתוב. באותו רגע, לא היה 9 חודשים של הריון. עלו שניים, ירדו שבעה. למה שבעה? הוא והיא, קין ותאומתו, הבל ושתי תאומות. הוא קיבל שתיים. ובגלל זה כל המלחמה. הוא קיבל שתי נשים, ואח שלו קיבל רק אישה אחת.
איפה זה כתוב?
איפה זה כתוב?
זה דבר שהוא כתוב בעיתון.
כן? כן?
היו כתבות.
אז מי שלא, כן? אז למה שם לא היה זמן? למה אין עיבור?
זה היה כאילו השורש.
יפה, כי בשורש אין זמן. כלומר, מה היה חסר שם? רציתי שאתה תעל, יפה. יפה. לכן זה חשוב מאוד. סיפורים אומרות לנו שאנחנו בחצי שעה האחרונה.
רגע, אבל אנחנו בדרך לשם.
כן.
אז אנחנו בדרך לצמצום הלכה.
נכון.
לא נצטרך להסתמת בזה.
נכון. זאת אומרת ש... מה יהיה לעתיד לבוא? ביטול הזמן. לא נשתמש כבר בשעונים.
לא קל, עכשיו זה רק במשפטים. חיים
את זה גם. איך חיים בעולם הבא? בלי זמן. איך הקדוש ברוך הוא שורש החיים והזמן לא שולט עליו? אה? צריך להבין. מה, לא משעמם להם? צדיקים יושבים. ועצירותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כמה זמן אתה יכול כבר ליהנות מזיו השכינה? אבל אין זמן. זה הסוד.
אין לך.
אין. זה הכל מלא עכשיו. הבעיה שלנו זה האתמול והמחר. כל הזמן אנחנו שם. אף פעם לא פה. כשאתה פה, אתה לא פה. אתה כל הזמן מחר, וכשאתה כבר מזדקן, מה היה אתמול? יפה, אבל ברגע שסיימנו במרכאות את ההתקדמות, יפה, אז לכן יש גם בעולם מקביל שאין בו זמן התקדמות בצורה אחרת שלא מלובשת בזמן שאנחנו מכירים. נכון, זה בעצם השמיניות.
זה מה
זה מימד נשמתי.
אוקיי.
אני אתן לך זמן. אתן לך זמן. בינתיים יש לך עוד זמן.
כן, אבל אני רוצה להשתלם מהר.
כן. עוד מעט סלפה, דיתו. זה בערבית. אתה לא מדבר ערבית?
אליסלביץ.
טוב. ואתה מפרש את עניין האילן ואומר אילנה גופה. האילן הוא הגוף שהוא התפארת, כלומר שזה אירנפין, תפארת. אנפין דילה דרואין, הענפים של האילן הם הזרועות שלו, כן? שהם חסד, גבורה, והרגליים הם נצח והוד. זה היסוד שנכלל ביניהם. רק פרט את הוו קצוות של זעירנפין. כלומר, מה זה זעירנפין? זה איזה מין עץ כזה, שיש בו ענפים, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, הנה. בסדר? ומה שכתוב בנוזלים מלבנון, דהיינו דה לבנה, זוהי הלבנה שהיא המלכות. מה זה ונוזלים מלבנון? אז למה זה המלכות? והיא דלת, שהיא נקראת דלת לפי שהיא דלה בגלותה, דלה בגלות, ונוזלים ממנה רק מעט שפע. ועלי תמר ועליה נאמר, יזל מים מדליו, שאפילו כשהיא בבחינת דלה, גם כן נוזלים ממנה קצת שפע. לא כתוב מדליו. מהדליים, דלי ברבים, אלא מדליה, מהדלים, כדל. ויילון לבני נשא דלה משתדלים באורייתא. אז אומר, אתה יודע למה? למה אין לה כל כך הרבה... תמיד המלכות מסכנה, נכון? הרבה אנשים בתורה, עמים מי עושה במלכות? רבי שמעון, עוד כמה קטנים, גדולים. אבל אין. אוי להם לבני האדם שאינם עוסקים בתורה, שבשביל זה נבראו, ורק על ידי עסק התורה הם יכולים להתגדל. דאיתקריו עצים יבשים, שהם נקראים עצים יבשים בלי לחלוכית מימי התורה. דאינון עתידין לאות, לתוקדה בנורה דגיהנום, הם עתידים להסתרף באש של הגיהנום. מה שאין כן תלמידי חכמים עליהם אמרו חז"ל בסוף מסכת חגיגה, שאין אור של גיהנום שולטת בהם, כמו אברהם אבינו. ולאו למגנה אמרו מראה מתניתין, ולא לחינם אמרו חכמי המשנה, מסכת ברכות כפחת, דאינון עמלים וירתים גיהנום, שהם עמלים בעוס. בעסקי עולם הזה ויורשים גיהנום לפי שלא למדו תורה. ואמר עוד, אף על גב זה מתרבה אילנה דאיו גופה דאורייתא, אף על פי שמתגדל האילן הזה שהוא גוף התורה, רוצה לומר שאדם לומד תורה שעושה תיקון בזה אירנפין, ולת לאיבה דאינון פיקודין דעשה, אבל אין, אם אין לו פירות, דהיינו שאינו מקיים את המצוות, מצוות עשה שבתורה, מה כתוב עליו? רק עץ, עץ רומז על תלמיד חכם, אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, פירוש שאינו מקיים את המצוות של התורה, אז הוא כמו אילן צרק שאינו עושה פירות. כלומר, אדם שלומד תורה ולא מקיים אותה, הוא כמו אילן שאין בו פירות. אז מה עושים עם אילן כזה? מותר להחריץ אותו? אם הוא מפריע לי עץ כזה, מותר לקרוא לי?